שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 36 של יהלומים באוויר, פודקאסט אוהדים של מכבי נתניה, אני דניאל יצחקי, איתי ניר רוזנטל, ניר.
אהלן דניאל, שלום.
איתן פלג.
שלום לכולם.
מה שלומכם חברים?
בסדר גמור, מנסים עוד להבין לאן זה הולך, אחרי אתמול.
יהיה פרק חגיגי היום?
כמובן, באנו כולנו בלבן, אתם לא יכולים לדעת אחרת. כן, יש הרבה סיבות לשמוח, אבל יש לנו משחק אומנם מול קבוצה מהתחתית עוד מעט, אבל נצטרך לדעת להגיע מרוכזים, אפשר לזלזל בקטנות.
שוב, חשוב, ניר נשאר עם הרגליים על הקרקע. אז איתן, היום אנחנו בפרק נדבר על המשחק שהיה אתמול מול בני סכנין. בכלל נדבר על מצב הקבוצה, נדבר קצת אחורה על מה היה גם המשחק מול הפועל באר שבע, כי לא עשינו פרק מאז. ונסתכל קדימה על המשחק שניר עכשיו הזכיר בחצי משפט מול מכבי תל אביב. ובדרך ננסה להבין איך נראה כדורגל גם בעידן קורונה. אז איתן, עם מה יצאת מהמשחק אתמול?
קודם כל, מי שלא רואה, אני באמת באתי בלבן.
מניבה, לא סתם.
לגמרי. אני הלכתי אתמול לישון מאושר, כלומר ראיתי את כל ההודעות על אל תסתנברו והיו וסכנין קבוצה חלשה והכל נכון, אבל עדיין הלכתי עם הרגשה מאוד טובה.
הגעת אבל מהר אחרי השריקה הביתה, בניגוד למשחקים אחרים.
זה נכון, אבל
התהפך לצד השני במיטה.
היו רגעים במשחק ששפשפתי את העיניים, כלומר 7-0, 4 במחצית, זה חלום. אני חושב שהקבוצה של שנה שעברה לא הייתה מצליחה לעשות את זה באותו מעמד, וזאת כרגע ההשוואה שאני עושה. ראיתי קבוצה שרוצה ולא שבעה ונלחמת ותוססת, ומאוד חששתי עד המשחק הזה. כלומר, פחדתי שאנחנו הולכים שוב להיות הכי חלשים אולי, לא ידעתי לאן זה הולך, היו הרבה סימני שאלה על כל מיני שחקנים חדשים. קצת נרגעתי. היה ערב של אושר אתמול, עם כל הסנבור וכל ההנחות שמבקשים, שנמשיך ככה.
אוקיי, זה כבר ענה על השאלה מי הפסימיסט ומי האופטימיסט היום בפרק. אבל לפני שאנחנו נוגעים בכל הדברים על הדשא, אני חייב להגיד לפחות, אני גם אשמח לשמוע על דעתכם על זה, שאני לא כל כך אהבתי את כל מה שסכנין הובילו, את כל הנרטיב הזה שהם הובילו כל השבוע, שבסופו של דבר הסתכם בשוער חולה ומאמן חולה, או נסע, סליחה. ועל זה היה את כל התררם הזה, כשאנחנו גם לפני, במשחק מול באר שבע, סבלנו מאותו דבר, גם במשחק מול ביתר בגביע טוטו, סבלנו מאותו דבר, ולא הייתה בקשה ורצון לדחות את המשחק. עכשיו אני מבין את האי-ודאות שהייתה, וזה כמובן לא דבר מבורך ורצוי, אבל למה לא להתייחס לזה כאילו יש משחק, ואז במקרה שאין משחק, לא פשוט לא לשחק?
הליגה כרגע היא על קיראי תרנגולת, כלומר זה לא משהו יציב מדי, לא כדאי לטלטל יותר מדי את הסירה. אם הגישה הזאת של סכנין וחדרה, זאת תהיה הגישה השלטת בקבוצות, הכל פה יתפרק באמצע העונה, לא תגיע לסיומה העונה הזאת. כל הקבוצות נדרשות להיות מספיק אחריות בשביל קודם כל לשמור על השחקנים שלהם כמה שאפשר, ודבר שני, במידה ושחקנים נדבקים או יחסים לבידוד, אז אין מה לעשות, אז יודעים שיש בעיה וצריך להתמודד איתה. זה יהיה יותר קשה לקבוצות הקטנות, אבל אין מה לעשות, אם יתחילו פה כל פעם לבקש הנחות וביטולים ודחיות, הליגה הזאת לא תגיע לסיומה, פשוט ככה.
אני חושב שגם צריך להפריד כל מקרה לגופו. זאת אומרת, חדרה זה מספר שחקנים חיוביים, פה שחקן אחד חיובי. ומאמן.
אני חושב שהקבוצות גם צריכות לשמור על השחקנים שלהם, זאת העבודה שלהם, הם מכבדים אותה, שישמרו על עצמם, לא להתקהל ולא מסיבות ולא דברים כאלה, וקודם כל להימנע מזה. אני חושב שרק במקרים חריגים צריך יהיה לדחות משחקים, אבל ממש 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 להימנע מזה, לא להתחיל בכלל עם השיטה הזאת, כי זה כל העסק יקרוס לדעתי.
טוב, הדעה שלי פה היא אולי טיפה שונה כמובן, לא כי יש לי משהו נגדך איתן. אני פשוט מאמין שבאיזשהו מקום רוב האזרחים נחשפו לחולים מאומתים המון פעמים והם לא ידעו על זה. ובסופו של יום אף אחד באמת עוד לא יודע איך הווירוס הזה עובד ולמה כל כך הרבה אנשים חוטפים את הווירוס, אבל הם לא מפתחים שום תסמינים, ולעומת זאת אחרים לוקחים את זה מאוד, מאוד קשה וחולים בצורה חריפה. וזה מרגיש כאילו כל גוף קובע פתאום נהלים בריאותיים לפי מה שמתאים לו. אז הכדורגל החליטו שהוא חוזר, כי יש שם הרבה מאוד לחצים וכסף וטוטו, והרבה מאוד גורמים כאלה, וזה מרגיש באופן כללי כמו איזה מופע מריונטות. מדי פעם אנחנו פותחים את הטלוויזיה, רואים את השחקנים שאנחנו אוהבים רצים על המגרש, אין לזה באמת חשיבות אם זה בית או חוץ, אז סכנין מראש היו צריכים לדעתי לבוא, כמו רוב הקבוצות, ולדעת אוקיי, אלה כללי הפורמט, העונה הזו לא תהיה דומה לשום דבר, אבל דווקא הקבוצות הקטנות יותר סובלות כאן לדעתי. כי אלו קבוצות שבנו על הכנסות מקהל, אלו קבוצות, כלומר של משחקים מול קבוצות גדולות וכאלה, אלו קבוצות שלא בנו תקציבים גדולים מלכתחילה, והן רוצות עכשיו לבוא ולהעביר את העונה הזאת כמה שיותר רגוע, ושמקסימום להישאר עוד עונה לפחות בליגה.
אפילו ברמה הפרסונלית, זה קבוצות שהסגל שלהם לא בנו עד השחקן ה-20, אלא בנו עד השחקן ה-14, או ה-12, או ה-13, אז אם יש לך 2 או 3 שחקנים שנעדרים, אז מן הסתם זה פוגע בהם מקצועית. בדיוק. אבל זה מובן, זה פוגע בכולם.
הקבוצות החזקות יותר, אבל יש להם אינטרס שהליגה תמשיך. כי הן רוצות להתברג במקומות שמובילים לאירופה, ולשחק שם. אם לא תהיה ליגה בישראל, הרמה כאן בכלל, הפערים הרבה יותר גדלו בינינו לבין הכדורגל האירופאי. את המועדונים היותר קטנים, השיקולים האלה פחות מעניינים לדעתי.
אני לא חושב שהם ירצו, אף אחד מהמועדונים, גם הקטנים, לא ירצה שלא תהיה עונה השנה.
אני מסכים איתך, אבל זה כנראה, גם אם לא תהיה עונה, האופן שבו הליגה כרגע מתנהלת, היא לא לחלוטין תחרותית, ורחוקה מלהיות מקצועית. כלומר, בגלל זה גם מה שהיה אתמול, אני מסתכל על זה כאל משחק שהוא, אנחנו נדבר על זה, אבל המחזור הראשון, או אתמול, רמת הריגוש מהצפייה, זה מרגיש לי מנותק, זה מרגיש לי פחות שלי.
מובן לגמרי, אבל זה מצב נתון, אני משער, וזה לא משהו שאנחנו רואים לשנות אותו, או בכלל, אתה יודע, נקרא לזה, לגעת בו במצב, ענפים שלמים בשוק נסגרים.
עד שהקהל לא יחזור ליציעים, הרחש עושה את המקסימום, אבל זה לא יהיה הדבר האמיתי. אבל כל עוד זה מה שיש, אז צריך לשמור עליו בקפדנות. ואסור פה להיגרר לכל מיני בקשות דחיות מיותרות ושלא במקום, וגם לשמור על השחקנים.
דרך אגב, גם אנחנו נקבל מזה בראש, אין לי ספק. אנחנו גם ניפגע מזה בצורה קושי. זה לא שיש לנו סגל של 20 שחקנים מעולים.
נפגענו
ואנחנו ניפגע בצורה יותר קשה, גם אני אשאר עם הזמן.
נכון.
ובואו נחזור קצת למשחק עצמו, ונדבר על מה שאפשר להסיק לפחות במשחק הזה, אחרי זה קצת ניגע במפגש מול באר שבע הקודם, שאולי גם ממנו אפשר לנסות ולהתחיל להבין איזה קבוצה נראית במכבי נתניה העונה. לא יודע, רבע שעה ראשונה היה קצת גישושים ויותר סכנין, אחרי זה הגול הראשון, הגול השני, האדום ודי התפרקות.
קודם כל בתור רועד נתניה מאוד מוזר לי לתרץ ניצחון של 7-0, בדרך כלל אנחנו נמצאים בצד ההפוך. לא, כלומר אני אומר את זה בצורה צינית כמובן, אבל בדומה לפעמים שהיינו חוטפים והיינו אומרים טוב, הגול הראשון ועד השני והשלישי פתאום פנדל ואז אדום וטוב זה נגמר 7, בתור הצד המנצח אנחנו פתאום אומרים את אותם משפטים, כי נראה לנו מוזר שניצחנו 7-0, כלומר משהו כאן מוזר, משהו לא עד הסוף. אבל כן, היה כיף אתמול לראות את המשחק. הדברים התחברו, לסכנין פחות, אבל היו המון דברים טובים שראיתי במשחק. היו גם רגעים של חוסר ריכוז, שאולי גם במשחקים מסוג כזה שכבר נראה כמו גרבישטיין גם יכולים לקרות. לא יודע, שמח מאוד, עוברים הלאה.
אני חייב רגע לשנייה אחת להגיד שהיה פה משהו טיפה שונה. אנחנו במכבי נתניה, חשבתי על זה אתמול, שאנחנו במכבי נתניה רגילים לא לקחת. אתמול היה משהו על השולחן ולקחנו. בין אם זה סכנין שבא פגועה, או בין אם זה הזדמנות טובה לנצח, ופשוט לקחנו את זה. משהו שאנחנו לא עושים כזה טוב מבחינת אופי.
מבחינתי זה היה משחק בהזמנה. כלומר, מכבי נתניה הייתה צריכה השבוע את סכנין. כדי פעם אחת לקחת ניצחון בגדול, להראות, לתת לסכנין להשתחרר קצת, ולשמוח קצת, גם השחקנים, גם האוהדים, פשוט משחק בהזמנה. עכשיו מפה צריך להתקדם, כלומר, מה שהיה ברור לי מאוד אתמול זה שני הקצוות, משחק התקפה, לדעתי, הולך להיות השנה מהמרגשים והמרתקים שהיו בשנים האחרונות, זאת ההרגשה שלי. יש פה הרבה שחקנים עם פוטנציאל של לרקוד על הדשא. מצד שני,
אני אקשה לך רגע בנקודה הזאת, כי זה באמת נקודה שאותי מעניינת גם וגם מסקרנת, כי גם גבי שנה שעברה פתח את העונה יחסית טוב, אחרי זה הלך ודח. ומלדה, אנחנו יודעים שהוא לא בדיוק הכי יציב בעולם עד עכשיו. כמובן שכל עונה מן הסתם, אני מקווה לפחות שהוא ישתפר, כי הוא מתבגר, מבין את המשחק יותר טוב, חווה יותר דברים. אבל בסופו של יום, מלדה בן 20, ואני לא בטוח, או שאלה טובה, זה אם אנחנו נראה יציבות העונה.
אז שוב אני אומר, אני מדבר קודם כל על הפוטנציאל. הפוטנציאל של הקפסולה, של קניקובסקי, מלדה, בנדה ופרייטר, אותי זה מרגש. אני פשוט כבר מחכה לראות אותם במשחק הבא ובמשחק שאחריו, כי יש פה על מה לחלום. יש על מה לחלום. שנה שעברה בשביל שלב הרגשת שכבר זה כמו פירות שהם אחרי השלב שהם כבר בשלים, כבר אין למה לצפות. אני לא רוצה להגיד רקובים. עכשיו יש הרבה דברים שהם בוסר, וכל יום אתה מרים את הראש בשביל לראות אם כבר הבשילו ואפשר ליהנות מהם. והפוטנציאל קיים פה.
סמטאפורות, אהבתי.
אין מה לעשות. והפוטנציאל קיים. אתה רואה אותם על המגרש, ואתה מחכה לראות מה הולך לקרות. הרבה זמן אני לא הרגשתי את ההרגשה הזאת, אתמול זה היה, ועקבים ווירטואוזיות, נכון, סכנין, אבל זה היה שם.
ניר, מה התרשמת מבנדה?
אוקיי, אני חושב, קודם כל אני עוד פה מתרגש מהשירה של איתן, אלה היו דברים באמת יפים, אחלה דרך להסתכל על זה. לגבי...
נשמור את זה על הפרק של טו בשבט.
לגבי בנדה. אגב, אני קורא לו נכון? זה בנדה או בנדה?
בנדה, לא יודע, אנחנו...
נלמד.
כל אחד קורא לו אחרת.
אנחנו נלמד את זה.
צריך שמות באנגלית על החולצה, זה יפתור הכל. נקרא לו בנדה, זה ככה נוח. עשה רושם טוב, כלומר, הוא איבד הרבה כדורים, אבל ראו שזה ככה מגיע מאיזושהי חלודה שככה אולי תרד, אני מקווה בהמשך. הוא מאוד רצה, שזה חשוב. הוא בא לקבל את הכדור, יכול להיות שאם הוא וכן עזרה יחליפו צדדים, זה יהיה טיפה יותר טוב. זהו, חבל שהוא לא סיים עם איזשהו שער אתמול, אבל לא כולם יכולים לכבוש.
המבצע שהוא עשה בשער הראשון, זה הדבר, כלומר, יש את היכולת
הזאת. לעשות מעבר.
זה לא כל שחקן מסוגל לעשות את זה, אז הוא עשה את זה פעם אחת, השער הוא ניסה, בוא נגיד, אבל אם יש רגע אחד שעשה לי את זה אתמול, זה הפריצה שלו בשער הראשון, מהלך אדיר, גם ראיית משחק נכונה, מסירה נפלאה, ויש לו את זה, וזה מה שחשוב לי כרגע בשביל להמשיך ולפנטז הלאה.
אז בואו רק נגיד שהוא גם הוביל את הקבוצה בכידורים אתמול, עם שישה כאלה, מתוכם שתיים מוצלחים. דרך אגב, אם אנחנו בכלל מסתכלים על המשחק, אז אנחנו יכולים לראות גם באופן לא מפתיע, החזקת כדור הרבה יותר דומיננטית שלנו, עם 68%, לעומת 32 של סכנין, שוב באופן די טבעי. 17 איומים למסגרת, לשער, סליחה, מתוכם 11 למסגרת, אחרי שבמחזור הקודם גם הובלנו את הקטגוריה הזאת לדעתי עם שבעה כאלה. אז זה גם מתקשר למה שאמרת בנוגע להתקפה, שזה גם יפה לראות, למרות ששם זה גם היה בלי מלדה ובלי בנדה. וגם, אם אפשר להסתכל על זה ככה, גם החלוקת גולים הייתה יחסית מסודרת בין המחצית הראשונה לשנייה, אז כן ראינו דברים טובים. חוליה אחת שאותי הטרידה למרות הקלין שיט הזה של אתמול, חוליית ההגנה. היה חצאי מצבים או מצבים לסכנין שדני עמוס כן נאלץ למתוח את איבריו, מה שנקרא. ובמשחק כמו אתמול זה קצת לא היה מתבקש.
אני מסכים איתך ב-100%. כלומר, ראו את זה גם בגביע הטוטו, ראו את זה במשחק מול באר שבע, ואפילו אתמול ראו את זה. משהו בחוליית ההגנה לא עובד. אני מאוד מקווה שהבלם החדש באמת ככה יצדיק את מה שבינתיים מספרים עליו. אתמול הוא היה לא רע. ויש לנו את גנדלמן ואת הזולאי, ששניהם שחקנים צעירים וחסרי ניסיון, ואני לא יודע מי מהם בעצם יותר מתאים להיות שם. הייתי מאוד שמח אם יגיע פשוט, אם יגיע עוד בלם בכיר, לא... לא אומר עכשיו להביא לפה את איתן טיבי. אני אומר...
לותר מטאוס.
להביא איזשהו בלם נוסף ישראלי. הניסיון מאוד מאוד חשוב. כי גם סחוביץ', לפעמים האירוע כמו אתמול, יכול גם להסתיים בכרטיס עבורו, והמשחק נראה אחרת. אגף ימין, ג'אבר כשהוא משחק הוא טוב, אבל יש פה פשוט סמיכה מאוד מאוד קצרה בחוליה כל כך כל כך חשובה, זה קשה לי לראות את זה.
אצלי, אולי זה רק אני, אבל אני בשלב של געגועים לטים אויבך, כלומר, קשה עליי הפרידה הזאת, אני
יכול... חב לאתי.
מה אתה אומר?
אתה ואתי שימוני.
יכול להיות, אבל אני הייתי מאוד רוצה לראות אותו בקבוצה הזאת, אני לא יודע איך יהיה הבלם החדש, אני עדיין מוקדם להסיק מסקנות, אבל אני חושב שבקנה מידה הישראלי הוא היה פה בלם שנחשב לבלם מוביל עם יכולות גבוהות, מאוד אהב את הקבוצה לדעתי ואת המדינה, וחבל מאוד שנפרדו ממנו. אני כל הזמן לא הבנתי את הרחש שביבו, כל פעם היה עולה לכותרות שרוצים למכור אותו, להיפרד ממנו, אף פעם לא הבנתי את זה, ואני חושב שבקבוצה של השנה הוא יכול היה לתרום הרבה מאוד. אני מקווה שימצאו פתרון אחר. נכון, עכשיו לדעתי ההגנה הזאת לא מתאימה לליגה, כלומר היא לא ברמה של משחק ההגנה, הוא לא ברמה של משחק ההתקפה שלנו, אנחנו נשלם על זה מחיר כבד אם לא יהיה שינוי. אני פחות מוטרד מהמגנים בשלב זה, למרות שהם לא מבריקים, אבל סחוביץ' אני חושב שהוא סך הכל ברמה טובה, גם אתמול אני הייתי מאוד מרוצה מהמשחק שלו, גם וייר הפתיע אותי, אבל שוב זה לא יספיק לליגה, עיקר הבעיה כרגע זה הבלמים. אני חושב שגם נטל כבד ייפול על הקישור האחורי, כשאלמוג כהן, אני מאוד מאוד מקווה שהשנה יתרום יותר מאשר הוא תרם בשנה שעברה, כי נטל גדול ייפול עליו בגלל העניין הזה.
רק נגיד שהקיניימי אתמול עם שתי חילוצי כדור, עם מאבק אחד, עם מאבק גובה אחד מוצלח מתוך אחד, ו93% דיוק במסירה. אז אפשר להגיד שהופעה הסבירה שלו, התרשמת בצורה מיוחדת?
ממנו? לא, לא היה משהו מיוחד שם, הוא עשה את העבודה סך הכל, אבל עוד היה קשה להתרשם, כי הוא לא עמד למבחן. עוד נקודה, שאני חושב שממש רוב מוחלט שההתקפות היו מאגפים, אני חושב שאולי שתי התקפות בערך היו מהמרכז, השאר כ-16-18 מכל אחד מהאגפים. האגפים היו מאוד מאוד פעילים היום, וזה לטובת המגינים.
אוקיי, רגע של נוסטלגיה. אמרנו פה בעצם שאנחנו מובילים את אנחנו מובילים בעצם את הליגה, אם אני לא טועה, בביתות לשער, וההגנה שלנו לא מספיק מנוסה, וזה מזכיר לי מאוד,
צריך לעשות את המגינה של הדז'ה-וו
לפני 20 שנה בדיוק, בעונת 2000-2001, זו קבוצה שהייתה ממש כזאת. היה לנו הגנה הכי צעירה בליגה. הבלמים היו טל חן ואורי אוזן, מגן שמאלי נחייסי, מגן ימני קלמי סבן. קיבלנו גולים מטופשים, היה לנו את ה-3-3 עם הפועל חיפה, ועד בסוף אותה עונה 5-3 ו-4-4, והיה לנו בשלישייה הקדמית, שלושה שחקנים, שהובלנו את הליגה לכל אורך השנה בביתות לשער. זה היה תנסה, איציק זוהר ולובה. עכשיו, אני לא בא ואומר משווה בדיוק פרסונלי, אבל זה מאוד מזכיר לי את זה. כלומר, אני יודע שיהיו לנו משחקים השנה שאנחנו נראה טוב, ואנחנו נשמח ויהיה גולים, אבל אני גם באמת רואה איך אנחנו כמעט בכל משחק צפויים לספוג. אני מקווה שכמה שפחות.
אני חושב שאנחנו נראה השנה הרבה מאוד שערים לשני הכיוונים, אבל אנחנו נראה הרבה מאוד שערים. אני נדיר מאוד, אם בכלל, שיהיה אצלנו 0-0 לדעתי. זה שוב נתניה הקלאסית, אני חושב, עם הרבה משחק התקפה מעולה והגנה פחות יציבה וחזקה, ולכן אני חושב שאנחנו נראה הרבה הרבה מאוד שערים השנה במשחקים שלנו.
שזה לא בהכרח מבשר טובות לגבי מיקומים בטבלה, כי אנחנו יודעים שאליפויות ודברים לוקחים דרך הגנה לצורך העניין, לא שאני אומר על אליפויות, אבל להתברג לפלייאוף עליון או בכלל להתברג חזק בטבלה, אז בדרך כלל צריך הגנה, כי לא תמיד ההתקפה שלך מתפקדת.
נכון.
הבקענו שני שערים בבאר שבע. זה תוצאת, זה יפה. שני שערים בבאר שבע, אבל חזרנו בלי כלום. אז
זהו, זה חלק חלק בדיוק מהדבר הזה.
כן.
אז אני מקווה באמת שאנחנו נמצא את האיזון הזה, וכמו שאמרת, ניר, אני אשמח גם אם יגיע לפה בלם, זה לדעתי אחד העמדות שהכי מצריכות חיזוק הרגע בקבוצה. משחק הקישור של הקבוצה? מה התרשמתם? היו אברהם, אלעד שחף?
משחק סולידי. באמת, הם עשו מה שצריך לעשות.
אביב בישל את הגול הראשון גם.
נכון, נכון. אני אומר, אביב, אני אוהב לראות קשרים שבאים לקבל את הכדור, שלא מפחדים, שלא מבצעים, שחף פעם אחת עשה עבירה שהייתה קרובה לצהוב, או שהוא קיבל, אני כבר לא זוכר. כלומר, אבל אני לא זוכר יותר מדי פעמים שחיפשו את העבירות האלה של הצהוב, או מה שהייתי רואה הרבה בעונות הקודמות. כמעט כל משחק, הקישור שלנו היה מסתבך במין עבירות טיפשיות של פתאום להחזיק שחקן, או... אני לא רואה את זה, לא במשחק הקודם, לא בגביע טוטו וגם לא אתמול, ומזה אני מאוד מרוצה. אחלה של חילוץ בגול הראשון של שחף זה היה, נכון? וגם הגול שלו כמובן, כל הכבוד, מגיע לו.
אחלה בישול של חן, גם שם עם העקב.
נכון, נכון. אני מרוצה.
אלעד שחף הפתיע אותי אתמול, אני חייב להגיד, אני מבין שהחילוץ שלו הביא לפנדל, אם אני זוכר נכון.
כן.
הוא חילץ את ה... נכון, סליחה, אתה צודק. הוא חילץ את הכדור שהוביל לפנדל, נכון.
הוא חילץ מאוד יפה את הכדור הזה, וגם השער שלו... אהבתי לראות איך הוא נזהר מעמדת נבדל בשער שלו, הוא היה כל הזמן ממש על הקו של ההגנה שלהם.
נכון, רואים אותו עושה את הצעד הזה אחורה.
כן, ממש בחוכמה רבה, ממש הפתיע אותי המשחק שלו, גם הביתה הייתה ממש לפינה, ומאוד הפתיע אותי. אביב אברהם הוא יותר טוב ממה שהוא נראה, כלומר, אתה מסיים משחק ואתה, היה לו את הבישול היפה לשער הראשון, אבל כשאתה בא לנתונים, הנתונים שלו, הוא בולט בנתונים, כלומר, מבחינת מסירות ומעורבות במשחק, הנתונים שלו טובים.
ארבע מסירות מפתח אתמול מתוך חמש.
כן, זה יפה.
85% דיוק במסירות בכלליות. כן, משחק טוב שלו. מאבקים מוצלחים גם, 7 מתוך 8.
נכון.
נדבר אולי שתי הכוכבים של המשחק הזה טיפה יותר. אני אדבר על גבי קניקובסקי ועל יונס מלאדה.
לא על אבו יונס וקנדיל.
עליהם אחר כך. אחרי זה אנחנו נסיים פה, נעשה פודקאסט של סכנין.
טוב, אין הרבה מה להגיד. יונס אתמול במשחק שהכל מצליח לו. הכל. מעבר לשערים, המהירות, הפיזיות שהוא הוסיף, יונס של עונת 2017-18, זה לא אותו יונס של עכשיו. הוא התחזק מאוד, אני מקווה שזה יעזור לו גם בהמשך, כי הוא יודע שמשחק כמו אתמול זה משחק של פעם בקריירה.
רק נגיד, בואו נגיד שבילו כמה זה פעם בקריירה, יונס עד אתמול 4 גולים בליגת העל במדי מכבי נתניה, יונס אתמול 4 גולים.
אחרי 2 בגביע טוטו השנה כבר.
נכון.
הרביעייה באופן כללי, אנחנו לא בליגה של לבנדובסקי ומסי, זה לא קורה הרבה פעמים שיש פה רביעייה, באמת כל הכבוד לו.
נזכיר שהשחקן הקודם שכבש רביעייה זה היה במכבי נתניה, זה היה דוד לוי. זה עבר קצת זמן, מאז עונת 84-85.
לא ספק. ודבר נוסף אגב, גבי, שמאוד יחזב אותי אישית בצורת המשחק שלו בעונה שעברה, זה הייתה עונה שכולנו היינו בטוחים, אני בטח, שהוא יפרוץ. כלומר, הוא סיים כל כך טוב את העונה, שהפנדל בסוף שם זה מה שלדעתי מאוד מאוד פגע בו. בעונה שעברה הוא היה רחוק מהיכולת שלו. השנה הוא מגיע לשחק. הגולים זה יתרון. אתמול הוא שם גול בראש. אני לא זוכר שער של גבי בראש.
גם המחזור הראשון הוא שם גול.
נכון, בדיוק. אני אומר, מחזור ראשון, אתמול הוא הגיע נכון. הגול השלישי זה גול של מלאכת מחשבת, מה שהיה שם. הפרגון, הכל היה נכון. הוא הגיע אחד, אני מרוצה מזה. אני חושב שעם כל הכבוד לכל מי שציינו פה, המצטיינת של המחזור, מישהי בשם אורלי גביה, שהיא שמה את מלאדה בליגת החלומות קפטן עם טריפל קפטן, ואני חושב ש...
וגבי.
גם גבי שם, גם שכטר ורוקביצה, וכאן היא צריכה לדעתי לקבל טלפונים מכמה קבוצות לגבי אימון.
איך קוראים לה?
אורלי גביה. אתה יודע, יכול להיות שגם השם שלה זה רמי כהן.
גביה היה עוד לפני שהיא עשתה את זה?
כן, היא שינתה במשרד הפנים אחר כך, כן.
היא תשלח גלויה למערכת, ואנחנו נביא לדיסק של ניר מנגן משהו. תבחר מה שאתה רוצה לנגן.
לגבי מלאדה, ההרגשה שלי שהמאמן הזה עושה לו טוב. כלומר, יש לי הרגשה שזה לא מקרי העניין הזה. יש לי הרגשה שהמאמן הזה העלה אותו על דרך המלך, ושזאת לא הייתה הצגה חד פעמית, המשחק הזה, לפחות זאת התקווה שלי וזאת ההרגשה שלי. מהרגע שהמאמן הזה הגיע, אני רואה מלאד האחר, מבחינת המעורבות שלו והביטחון שלו, והריקוד שלו גם אחרי השאר, זה פשוט חלוץ אחר ממה שהיינו מורגלים בו, מאוד מאוד מעורב, מאוד מאוד מצליח, מאוד מאוד נלחם והכל. השילוב שלו עם גבי היה אתמול נדיר, כלומר השער זה היה מסירה של גבי אליו, והוא עובר שחקנים שם ורץ ומוסר חזרה.
עוברים על השער השלישי, באמת השער אולי הכי יפה במשחק.
מדהים, ממש.
ללא ספק.
אז רק נגיד, מלדה אתמול עם 4 שערים, בישול, עם 5 איומים למסגרת, מתוכם, סליחה, 5 איומים, מתוכם 4 למסגרת, שנגמרו כמובן בצורה טובה. שתי עבירות, שחת עבירה אחת, 16 מסירות, מסירות מדויקות ב-89%, מסירת מפתח אחת, יש איזה בטח גול לגבי, והופעה שאני מקווה שנראה שחזור שלה לא בעוד 20 ומשהו שנה.
אני גם מקווה.
גם גבי, משחק נהדר אתמול, מעבר לשערים והבישולים והמסירות, היה לו ביתה למשקוף שהייתה קרובה מאוד להיכנס. הוא היה ביום שהכל מצליח לו, כלומר הנגיחה הזאת היא מין נגיחה מוזרה.
לא ראיתי את זה נכנס
בחיים. בניגוד לכללי הפיזיקה אני חושב, איכשהו פוגע לו בראש ונכנס לשער, זה לא קרה בשנה שעברה הדברים האלה, אולי זה סימן לבאות, אני מקווה כך.
לדעתי המסכה בגלל הקורונה שצריך לשים אותה כל היום, כנראה שינה לו משהו בזה, פגע ונכנס לשער.
תראה, מאז שהוא התחתן אז הרמה ירדה, אני מקווה שהכל בסדר בבית.
אז מי המציין שלכם? חוץ מאורלי כמובן, מי המציין שלכם להתמודדות הזאת?
נראה לי שאי אפשר לתת מציין אחר מהמובן מאליו.
יונס הוא גבי.
כמו שאמרת, פעם ב-40 שנה.
יונס, יאללה. אני גם.
בינתיים הוא שחקן העונה. אוקיי, אפשר להעביר פה עוד מלא דברים עכשיו, כי כן. ראש העיר המיועד.
לגמרי. בואו נחזור טיפה. דרך אגב, בואו נגיד גם קודם כל שזה, מעבר לזה שזה תוצאה היסטורית, אז אנחנו רק נזכיר גם עוד נתון אחד, שזה בעצם הניצחון השלישי הכי גבוה של מכבי נתניה בליגה. קדמו לו 9-0 על הפועל לוד ב-84-85, כבר דיברנו על העונה הזאת, ו-8-0 על מכבי ראשון לציון ב-51-52, the good old times.
אפילו אני לא זוכר את זה.
אני זוכר את המשחק הזה.
אז באת עם עניבה אחרת.
היה להם שני בלמים שבדיוק עבדו בתנובה בבוקר, והחלוץ היה נהג אוטובוס, היושב ראש רצה לדחות, אבל המנהלת לא הסכימה, זה סיפור מוכר.
בדיוק. אז כן, בואו נקווה שנזכה לדבר על עוד משחק כזה לטובתנו בשנים הקרובות. בואו נדבר קצת על מה שהיה לפני זה בבאר שבע, שזה אולי קנה מידה טיפה יותר נורמלי ליכולת שאנחנו צפויים לראות או נראה בכלל. מה ראיתם במשחק בטדי? מה הייתה ההתרשמות שלכם?
טוב, קצת רחוק לי, אבל ממה שאני זוכר, מאוד הפריע לי האופן שבו התבטלנו בתחילת המשחק. וההגנה, שוב, דברים לא נראו מחוברים. בין הגנה לבין קישור, נראינו קבוצה שונה לגמרי, קצת חיבדו את באר שבע יתר על המידה.
ו... צריך להגיד, באר שבע עשו שתי גולים מבערך 3 מצבים.
נכון. ברור שגם שאם השופט היה מרחיק את ג'וסואז היה אחרת, והרבה מאוד דברים. ולעומת מחתית שנייה, היה נראה יותר טוב, אבל שוב, קצת... המון רכות, המון... בגלל זה אני גם לא יודע מה לקחת, כי מצד אחד אתה אומר אותו משחק מול באר שבע, או משחק מול סכנין כמו שהיא הגיעה. מה באמת מכבי נתניה שווה העונה?
שדעתי אי
אפשר לדעת, כן. ושוב גם, לך תדע, אם אתמול היינו נגד באר שבע, אולי זה היה נגמר אחרת. הרבה מאוד דברים יכולים להשתנות.
אני, אם אני רואה איזה קו מחבר אולי, זה האיכות של המצבים שהיריבה מגיעה. זאת אומרת, היא לא צריכה להגיע להרבה מצבים, אבל הגיעה למספיק מצבים איכותיים. גם ראינו את זה אתמול, ברבע שעה הראשונה של סכנין, וגם טיפה אחרי זה, עם עוד הצלה של דני, ובבאר שבע, שוב, 3 מצבים, אבל איכותיים, שעושים הם 2 גולים. אז חלוצים עם טיפה איכות יותר גבוהה משל סכנין, מה שראינו אתמול. גם עושים מהמצבים האלה גולים.
נכון. המשחק הראשון הייתה למעשה, לפי מה שאני ראיתי, קבוצה אחרת החלוטין ממה שאנחנו ראינו אתמול. כלומר, תוציא אתמול את מלאדה ואת בנדה, ושוב, זה לא אותו דבר, זאת לא אותה חגיגה. הרושם שלי היה מההתחלה, שהגענו למשחק במין השקפה של... שלא יכאב, כלומר, נפסיד, אנחנו הולכים להפסיד את זה, אבל בזהירות, בעדינות, כאילו, אל תכאיבו לנו. מההתחלה, זאת הייתה הגישה, כאילו, השחקנים כאילו באו בשביל להפסיד בהפסד שכמה שפחות כואב, רק ב-3-1 התחלתי לראות קבוצה. רק ב-3-1, שוב, תמיד יש את השאלה אם זה אנחנו, או שבאר שבע הורידו את הרגל מהגז, כי כבר היו בטוחים בניצחון שלהם. אני חושב שגם החילופים עשו את שלהם באותו משחק. אבל שוב, זאת הנקודה. ההתקפה שלנו היא טובה, היא כנראה תספק את הסחורה במהלך רוב העונה. ההגנה, זאת החוליה הבעייתית. גנדלמן הוא שחקן מאוד מוכשר, יחד עם זאת, אתמול אפילו גם היו לו טעויות שעם קבוצה אחרת יכלו לעלות לנו ביוקר, וזה שוב, זה שכר לימוד שאני צריך כנראה לשלם אותו, וצריך לקחת את זה בחשבון.
במשחק מול באר שבע ראינו עוד משהו, ראינו את גבי בתור תשע מדומה, סטייל מסי, בגלל באמת שיונס לא היה, לא יודע, לא היה חלוץ אחר כנראה שהוא רצה לפתוח איתו, וזה היה נראה רע בהתחלה, זה היה החצי הראשון באמת אולי, אבל זה היה נראה רע, ואחרי זה שהתחילו שם יותר חילופי מקום ועניינים, זה באמת המחצית השנייה, דברים טיפה יותר זרמו. אהבתי דרך אגב גם לראות, אני בוא נעשה, אתה יודע, הלוך חזור מהמשחקים האלה, אבל גם אהבתי לראות החילופי מקום האלה. ואני חושב שזה משהו שאנחנו, זה נקודת חוזקה שאנחנו חייבים לקחת איתנו הלאה, שיש לנו חצי, יש לנו שליש קדמי דינמי, ויאפשר לנו לעשות את המשחקים האלה. ההגנה, שוב, אני חוזר לזה, ואני אגיד שההגנה מטרידה אותי.
כן, דניאל, אני מסכים איתך. חוליית ההגנה שלנו בהחלט מטרידה אותי. ושוב, כמו שאמרתי קודם, הקבוצה שלפני 20 שנה, בסוף קלמי עבר להפועל תל אביב, ואוזה נתקדם אחר כך, כלומר, השחקנים האלה כן משתפרים, הזמן. השאלה לאיזה עונה אנחנו מגיעים, מה הציפיות של מכבי נתניה השנה, מה המטרות? כי אם המטרה היא להישאר בליגה, אפשר גם עם הבלמים האלה. אבל אם אתם רוצים גם מטרות של פלייאוף עליון, חייבים לפחות בלם בכיר נוסף, לדעתי.
מה צריכה להיות עכשיו המטרה של מכבי נתניה? אחרי שני משחקים, אוקיי? התרשמנו לכאורה, זה החלון עדיין לא סגור כמובן, כן? הכל יכול לקרות, אבל מה צריכה להיות המטרה של מכבי נתניה ביניכם?
אחרי באר שבע הייתי חותם על להישאר בליגה, כלומר זאת הייתה השאיפה שלי. אחרי אתמול אני התחלתי לחלום על פלייאוף עליון, אבל זה יהיה מאוד מתסכל אם ההתקפה שלנו באמת תספק את הסחורה וההגנה תקבל שערים שטותיים, זה יהיה מתסכל ומורט עצבים הדבר הזה. ואני בגישה של קבוצה, קודם כל צריכים לייצב את ההגנה, קודם כל שתהיה הגנה שאפשר לסמוך עליה, אחר כך אפשר בהתקפה לתת את כל השחקנים האלה שכולנו רוצים לראות אותם, אבל אנחנו עוד לא שם, וזה יעלה ביוקר. יש קבוצות עם התקפות די מפחידות בליגה הזאת, יש לנו בקרוב את מכבי תל אביב, גם נתקל במכבי חיפה מתישהו. כרגע אני חושש לדמיין איך זה הולך להיראות, אנחנו חייבים לעשות שינויים בשביל לעמוד שם, להסתכל עם בלבן שבעיניים, ולהיות להרגיש שווים מול שווים, כי היו גם בעונות האחרונות, למעט העונה האחרונה, היינו מגיעים לכל משחק בהרגשה שאפשר לקחת אותו.
נכון.
לכל משחק, למעט העונה האחרונה, ואני רוצה שאנחנו שוב נחזור לעמדה הזאת. זה מה שאני רוצה.
שאלה אם אפשר לייצר את ההרגשה הזאת עם קבוצה כל כך צעירה.
אני חושב שכשהקבוצה כל כך צעירה, אז זה תלוי קודם כל בשחקנים,
אבל קוראים לך אייקס.
נכון. זה תלוי בשחקנים, אבל לא רק. כי אם אתה נופל על עונה שהיא יחסית פחות חזקה, דווקא זו עונה שאתה יכול פתאום ככה לשחק אותה ולפגוע בינגו עם כולם. אם אתה מגיע לעונה שהיא קשה, זה קצת אחרת. ואני חושב שדווקא בגלל הקורונה, דווקא כי אין קהל, יתרון הביתיות מתשתש. ומשחק חוץ מול מכבי תל אביב או באר שבע או ביתר הוא לא שונה ממשחק בית פתאום מול בני יהודה או סכנין. ודווקא בדברים האלה אני אומר, אם נקבל כאוהדים שזו לא עונה עכשיו להצהיר פלייאוף עליון, אלא באים ואומרים חבר'ה, בואו נעביר את העונה הזאת, נשאר עם הראש מעל המים, אבל ניתן הרבה מאוד דקות וניסיון לשחקנים, אין לי בעיה, אני אזרום, אבל כרגע זה מרגיש שזה קצת לא לפה ולא לפה. שיחליטו.
אני עדיין מכוון מאוד בתקוות שלי לפחות לפלייאוף העליון, אני חושב שזאת כרגע צריכה להיות המטרה. אני חושב שגם יצא טוב מבחינת השחקנים הצעירים שאין קהל, כלומר אני יכול לחשוב מה היה קורה אחרי כל טעות כזאת מהמזרחי תחתון, מה היה קורה, אז יכול להיות שטוב שהם ככה נכנסים לעמדות שלהם, וככה הם צוברים את הניסיון בתור התחלה, עד שנגיע לשם. עדיין, עניין של מינונים, כלומר, אני חושב שזה מוגזם לגמרי, מה שקורה פה כרגע מבחינת כמות הצעירים, זה טוב והכל, אבל למשל, בלם ותיק ברמה גבוהה חייבים. אני לא יודע מה להגיד על הבלם החדש עדיין, אני מקווה שהוא יעשה את העבודה, המון תלוי בו, המון המון תלוי בו.
איתן, אגב, סליחה, קצת מוזר לי, כי אתה אומר, אחרי המחזור הראשון, היה לך חששות לירידת ליגה. אחרי המשחק עם סכנין, אתה אומר, אולי המטרה פלייאוף עליון.
אליפות.
אבל זה בדיוק, לא. זה בדיוק המהות של מכבי נתניה עונה. כי לכן, לדעתי, המקום הריאלי שלנו, בעונה רגילה יש לך בין מקום לשניים פנויים בפלייאוף העליון, לקבוצה לא מהדרג הבכיר כלכלי, נקרא לזה ככה. והיתר נאבקות, או עושות אחר כך עונה יחסית רגועה בפלייאוף התחתון. העונה הזאת, קשה לי לראות אותנו משתלבים למקום 6, אבל 7-8 לדעתי זה יהיה דווקא סביר, ולכוון לעונה הבאה, כי כמו שאתה אומר, נגיד, אנחנו יכולים פתאום מול מכבי תל אביב לחטוף, ואז שוב מחשבות פסימיות. אני אומר, כמו שאתה אומר, משחק אחד אנחנו ככה, משחק אחד אנחנו ככה, כי הממוצע שלנו יהיה אמצע טבלה. זה לדעתי צריך להיות השאיפה.
אז אני אומר, זאת לא אותה קבוצה, זאת שהייתה בבאר שבע, והקבוצה שהייתה אתמול, זה לא אותה קבוצה. הקבוצה כרגע היא קבוצה שונה. בפלייאוף העליון יהיו מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע. יכול להיות שגם ביתר ירושלים, אני לא סגור על העניין הזה, לא בטוח בזה, אבל ארבעה מקומות יהיו. על השניים האחרים יש סיכוי שאנחנו נוכל להתמודד לדעתי.
הלוואי. ביתר פליי אמירייטס.
אני לא רוצה...
מירושלים.
אז אני לא רוצה כבר לדבר על הפרק הבא של יהלומים באוויר, אבל אחרי מכבי תל אביב, ואני אוכל להגיד את זה, או מי שיהיה פה, יוכל להגיד את זה בצורה ודאית יותר, כי מכבי תל אביב זה מבחן מאוד גדול לעמידות שלנו וליכולות שלנו. אם נצלח אותו בשלום, בצורה טובה, אז בהחלט אפשר להמשיך לחלום.
אני קצת טיפה יותר פסימי ממך, כי אני, גם כשאני מסתכל על ההתקפה, ושאתה אומר שזה הפורטה שלנו, זה הנקודת חוזק שלנו, אני לא חושב שהיא תדע לייצר את אותם מספרים כל העונה. יכול להיות שזה סתם זה, אבל אני, לדעתי, פשוט בגלל שחוסר יציבות אצל שחקנים צעירים, ורוב השחקנים בהתקפה שלנו, כמו בחלקים ניכרים מהקבוצה, הם שחקנים צעירים, אולי חוץ מכן, חלק הקדמי, אז קשה לי לראות אותם מייצרים כל משחק משחק טוב, או כל משחק משחק ממוצע ומעלה, מה שנקרא. אז גם אני חושש מהדברים האלה, ויהיה פה האתגר הכי גדול של ריימונד השנה, זה באמת לדעת לייצר המשכיות ממשחק למשחק, עם כמה שזה קלישה, עם קבוצה צעירה, זה ממש סלט.
זה אתגר לכל מאמן בכל רמה, עם קבוצה צעירה, פשוט קשה הרבה יותר, כאן מסכים איתך על 100%.
כולם פה צריכים להוכיח את עצמם, מהמאמן ועד אחרון השחקנים, וזה עכשיו היתרון הגדול של הקבוצה הזאת, היא מאוד רעבה, ואני מקווה שיבוא לידי ביטוי גם בהמשך. אתה רואה את העבודה של המאמן על השחקנים, הם עובדים קשה מאוד באימונים, ורואים את זה לדעתי, כלומר, מבחינת האינטנסיביות שלהם על המגרש, והאנרגיות, אני לפחות חושב שאני מצליח לראות את הדברים האלה, אני גם שומע עליהם מהצד.
שומעים את הצעקות שלו.
כן, ואני אופטימי, אחרי אתמול אני אופטימי, אני לא חושב שננצח עוד פעם 7-0 העונה, אבל אני חושב שאנחנו נראה פה הרבה רגעים יפים מההתקפה שלנו, זה מוקלט.
סגור. אחרי זה שוכחות.
אני מקווה שזה מוקלט.
והמחזור הבא שיקרה עוד שבוע וחצי אם אני לא טועה,
אם ירצה הווירוס.
אם ירצה הווירוס כמובן, ועכשיו קיבלנו גם אתמול את ההודעה הזאת שהכדורגל נמשך, שזה גם היה דבר משמח. אז מעבר לליגות הזרות בסגר הקרוב, אנחנו נראה גם את ליגת העל, ואנחנו פוגשים קבוצה שבאה במשבר מסוים שחייבת הנקודות, מכבי תל אביב. מה אנחנו צפים לראות במשחק הזה?
מה שאמרתי בפתיח, כשפוגשים קבוצה מהתחתית, הם ישחקו הכל בשביל לקבל את הנקודות.
שכטר, הצגות, עניינים.
כן, בדיוק, הם ייתנו גול ויעיפו כדורים ליציע. טוב, כמו שדיברנו קודם, הפועל באר שבע זה היה נראה אחרת. ואיתן אמר, אני אחרי באר שבע פחדתי שאנחנו הולכים לקראת ירידה, ואחרי השביעה אתמול אני הרבה יותר רגוע וחושב שאנחנו במקום אחר. אז אני אומר, הנה, מגיעה קבוצה שהיא קצת כמו הפועל באר שבע.
קצת הרבה.
לא, קבוצה בקליבר חזק, אבל אתה יודע, בסופו של דבר הם גם באים בין משחקים באירופה, קצת מזכיר את האופן שבו באנו מול באר שבע במשחק החזרה שלנו לליגת העל לפני 3 עונות. אבל אין ספק שההבדלים פה גדולים. ושוב, כמו כל משחק העונה, אני אגיע עם חששות מחוליית ההגנה שלנו, כי אנחנו בהחלט שווים שער העונה בכל משחק. יש לנו באמת קבוצת התקפה טובה. אנחנו שווים לפחות גול, הבאסה הוא שאנחנו לדעתי שווים גם לפחות גול אחד בספיגה. זה מה שחייב להשתנות.
צעד אחד אחורה, לפני שאנחנו מדברים בכלל על מי כדאי לעלות, או כל הדברים האלה, ומה שכדאי לשחק, הייתם נשארים באותו מערך, או שהייתם מנסים להתאים למכבי תל אביב?
אני הייתי מתאים את זה למכבי תל אביב. כלומר, מבחינת קישור אחורי...
זה תמיד היה דיון שהיה לנו פה עם סלובו וברדה, אם אנחנו תמיד, אם אנחנו... איפה קורות ההתאמות, ברמת המערך או ברמה הפרסונלית בתוך המערך?
אני הייתי נותן את הדגש לפחות בתחילת המשחק על הקישור האחורי. אני מקווה שאלמוג יהיה קשיר, ועוד מישהו יחד איתו שם, אולי אלעד שחף.
או אביב.
ונותן את זה דגש מאוד מאוד חזק לעניין הזה. במהלך המשחק, לראות לאן זורם העניין הזה, אבל הקישור האחורי הוא לדעתי הבסיס להצלחה במשחק הזה.
אני חושב שזה פחות תלוי בנו פשוט. אז אני, בגלל זה אני אומר, גם אם אנחנו נעלה במערך מותאם למכבי תל אביב, בסוף זה כן יכול להיות באוכרינו, כי לדעתי הם לא יגיעו כמו ש... הם לא יגיעו בהרכב הרגיל שלהם, כי הם יבואו למשחק שהוא בין שני משחקים.
שהם חייבים לקחת בו נקודות.
נכון, אז הם יעלו עם שחקנים במרכאות פחות טובים, אבל שחקנים שמתים להוכיח. אז אני חושב שאנחנו נקבל מכבי תל אביב אפילו קצת יותר רעבה מולנו. אז אני לא באמת יודע אם זה משנה איך אנחנו נעלה. המערך של אתמול עבד טוב, הייתי משאיר את אותו מערך.
אני גם הייתי נשאר אותו דבר, מהסיבה הפשוטה שזה משחק אחד וכבר עדיף להמשיך... עדיף להמשיך את מה שניסית, כי גם ככה הנקודות, אם אתה תבוא ותיקח אותם, זה הרבה יותר תלוי ביריבה מאשר בנו.
במשחק שיש לנו הרבה מה להרוויח בו, אז בדיוק. אני חושב שאם אנחנו גם נפסיד, אבל גם שינינו מערך, אז באיזשהו מקום כאילו נסוגנו מהדרך שלנו. אז אני אומר, שוב, אני באמת, אנחנו לא נרד ליגה השנה. גם זה מוקלט.
אוקיי.
אנחנו לא נרד ליגה השנה. אני הייתי שמח אם זו תהיה עונה שבה מחליטים, אנחנו רוצים להטוות איזושהי שיטה.
בוא נפנה קדימה.
כי שי וסלובו שאני אוהב אותו מאוד, אבל הם עדיין מחפשים את השיטה. אז אני רוצה למצוא את השיטה, אני רוצה למצוא את השחקנים שמתאימים, אני רוצה שתהיה היררכיה ברורה בקבוצה, ואלו דברים שלוקח זמן לבנות אותם, ודווקא זו יכולה להיות עונה טובה, בגלל שאין לחץ של קהל וכאלה.
אני רוצה לעבור את ה-20 דקות הראשונות בשקט, ואז...
אז ליצוק.
ואז אתחיל...
עכשיו גם מול סכנין אולי הוא בשקט. אם אני אתקשר שתייה למה שאמרת, שזה בנייה ועניינים וזה, אני תמיד אומר את זה, גם מוכן לקבל עונות כאלה, כמובן, שזה חלק מפרויקט.
נכון, אבל גם כשאתה עושה, סליחה שאני קוטע אותך דניאל, גם כשאתה מחליט שאתה עושה פרויקט, אתה לא יכול שכל הבית יהיה עשוי פורצלן, אתה צריך גם יסודות.
מובן.
וזה מה שלדעתי חסר, אני חוזר על זה המון פעמים, אבל אני לא אומר אפילו מספיק, חייבים מישהו מבוגר אחרי בהגנה הזאת.
אהבתי את השירה שלך עכשיו.
שוב, גם מה שאיתן וגם מה שאני מדקלם פה יעבור אליכם במארז.
חגיגי לה.
בין 6 ל-7 ימי עסקים בבידוד.
במארז פורצלן.
בדיוק, בדיוק.
אז כן, אז הייתי רוצה להמשיך באותו מערך כשלהתחבר לכל מה שאמרנו פה הרגע, שזה חלק מדרך מסוימת ואנחנו בונים פה משהו, וכמובן שצריך להביא עוד יסודות, מסכים עם זה לגמרי.
אבל העניין הוא שנתניה...
ורגע, והתאמות, התאמות צריכות להיות ברמה פרסונלית בתוך המערך. זאת אומרת, זה לא כל פעם שאומרים להתאים את עצמך, יש פעמים את הפער הזה, שאומרים להתאים את עצמך ליריבה, זה כאילו אוטומטית חייב לשנות מערך. לא בהכרח, אתה יכול לעשות את התאמות האלה בתוך המערך שאתה משחק בו.
העניין הוא שאנחנו לא, בטווח הנראה לעין, לא נפסיק עם הבנייה הזאת. כלומר, נתניה כל שנה תבנה את עצמה מחדש, ואני את המשחק הזה לא, אני רוצה לנצח אותו, כלומר, ובטח לא לקבל תבוסה. אז אני אומר, חייבים איכשהו לעזור למשחק ההגנה, בעיקר בתחילת המשחק, בשביל לא להתרסק בהתחלה, כי הם חיה פצועה, מכבי תל אביב, הפער ממכבי חיפה, אמנם אנחנו בתחילת העונה, אבל הוא כבר מתחיל להיות משמעותי. הם לא יכולים להרשות לעצמם, לא לקחת פה 3 נקודות, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון.
מסכים? אני רק אגיד, אני אחדד את מה שהתכוונתי, ושבבנייה זה לא... אני מתכוון בנייה לכמה עונות. אם הורים למשחק, מה אנחנו הולכים לראות? לא צריך תוצאה, אבל...
לדעתי... לא, אני...
ניצחון, הפסד.
לדעתי אנחנו נפסיד 3-1.
אפילו עם תוצאה, אתה אומר.
תחושה.
מי כובש לנו?
מה, אני רוצה מישהו מפתיע. נלך על גנדלמן מקרן.
דני עמוס בדקה 92, אולי מה זה.
בדיוק.
רגע, ובואו שנייה, נדבר אפילו טיפה על זה. עם מי אתם עולים בהגנה?
בהגנה...
נעשה את ההרכב, נתחיל מההגנה.
שחוביץ.
בהנחה שכולם הבריאים, כן, זה היה כבר, צריך להגיד את זה היום.
אקי, גנדלמן, וג'אבר. זאת הרביעה שלי, כן.
במה שכרגע יש, אני גם פותח עם אותה רביעה.
של המשחק הזה, או עם ג'אבר במקום וייר?
במשחק עם מכבי תל אביב, כן. יודע מה, שאלה טובה. הייתי הולך על ג'אבר, כי הוא קצת יותר הגנתי.
הוא גם יותר מנוסה.
הכל יחסי.
הוא פחות לא מנוסה.
אולי לא, נראה לי לבה יש יותר עונות משחק, אבל בליגות יותר נמוכות. ג'אבר יש עונה בליגת העל. רוב העונה נקרא לזה ככה. קישור?
קישור גם. אני באופן כללי, אני עולה עם ההרכב של אתמול פשוט.
אז לא עם אלמוג, אתה אומר עם שחף.
אצלי אלמוג עולה.
זה תלוי איך אלמוג יהיה. זה תלוי איך אלמוג יהיה, כי באיזשהו מקום, שוב, אני מאוד אוהב את אלמוג, מאוד מעריך אותו. איך מאמן יכול להוציא שחקן מהרכב אחרי שביעייה, אתה מבין? באיזשהו מקום, אני רוצה היררכיה בקבוצה, אמרתי את זה קודם. אבל אחרי שביעייה, אתה צריך שיהיה משהו מאוד מיוחד כדי להחליף. בגלל זה גם ג'אבר ווייר, זה החלטה של מאמן ברמה פילוסופית, כלומר זה לא רק טקטיקה לפר משחק. אז אני באמת לא יודע, אני הייתי ממשיך עם אותו הרכב שעלה אתמול כי מגיע לו. אני משנה, לא ג'אבר, וייר.
אני כן הייתי הולך עם אלמוג, אני אוהב את ה... אני חושב שצריך את האגרסיביות שלו פה, בלי אדומים, אלמוג, אם אתה שומע וזה, אבל אגרסיביות שלו, שהוא לא חושב שיש מישהו שיכול להחליף אותו בפורמט הזה במכבי נתניה.
אני איתך אגב, אלמוג מבחינתי הוא בנקר בהרכב. אני רק אומר, איך אתה בתור מאמן בא לשחקן אחרי משחק הזה, ואומר לו, תראה, אתה השבוע הבא יושב בחוץ.
קודם כל, אתה אומר לו את זה באנגלית. מה יקרה? לא מבין, מבין, לא זה. אבל, כן, לא, אני הולך עם אלמוג, בגלל שצריך את האגרסיבית הזאת, בוא נגיד, מכבי תל אביב, זה אולי השלישייה עד קישור הכי טובה בליגה. עם גולסה שחוזר לאט לאט, אני חושב שהוא ישחק במשחק נגד
אלו כבר. תלוי מי יפתח מולנו.
זהו, כן, אבל בכל פורמט,
גלאזר,
זה מסוכן. אגרסיבי מאוד. כן, גבי ואביב, כמו ששיחקנו עכשיו, ושלישיית חוד.
אני הייתי עולה עם מלאד הברור, עם בנדה, ועם פרייטר.
פרייטר, אוקיי. דרך אגב, שעכשיו כבר הוא יגיע למשחק הזה, כנראה שהוא כן יהיה כבר בכושר משחק.
אני מקווה מאוד, כן.
זה לוקח לו הרבה זמן להיכנס.
את רוי קורין...
ג'מייקה הולכים לאט, קצב אחר.
את רוי קורין, לדעתי לטובת כולם, הייתי משאיל אותו את רוי קורין, יש לו כישרון, יש לו הכל, אבל הוא צריך עוד קצת, לדעתי, להתבשל במקומות אחרים.
למה שלא ימשיך בתור מחליף, כמו שמלד היה שנה שעברה, לפני שנתיים, קיבל את הדקות.
כמו שמנור סולומון היה. כלומר, מנור סולומון שחק במכבי פתח תקווה, ולא שלחו אותו להתחשל.
יש לי קצת בעיה עם התחשלויות. כי אתה שולח שחקן למערכת, שאולי מבחוץ היא X, מבפנים אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה היחסים עם המאמן, אתה לא יודע איך הקבוצה תקבל אותו, כמה היא צחק, אתה לא יודע כמה המסגרת מקצוענית, מספיק, ובסופו של דבר, הוא שחקן צעיר שאתה מנחיל לו יסודות מסוימים, והיסודות האלה הוא מקבל אותם במקום אחר, ואתה לא יודע איך הם.
אני הייתי בגישה הזאת, אבל אחרי המשחקים האחרונים, אני חושב שזה עוד מוקדם מדי, ו...
אגב, אהבת איך שהוא נכנס למשחק?
הפעם היה לא רע הכניסה שלו הפעם, אבל במשחקים
שהוא פתח, אז הוא היה פחות טוב.
כן, הרבה פעולות לא... שאתה רואה שפשוט שזה חוסר בשלות, כלומר זה יקרה מתישהו, אבל זה עוד ייקח מספיק זמן.
אני חושב שיש לי פה משהו קצת יותר נרחב, אבל... הייתי שמח אם היו מחזירים את ליגת המילואים, אם כבר דיברנו על דברים לפני 20 שנה. כי אז היה לך אפשרות לתת לשחקנים לשחק. זו המשמעות של הליגה הזאת. ואז לא צריך לשלוח להתחשל, משחקים, יש לך עוד משחק תחרותי. הלוואי, אבל עכשיו גם את הליגה, גם לליגה לא מוצאים זמן, אז ליגת מילואים.
לא, זה גם אחלה דרך להחזיר שחקנים מפציעות, וכל מיני, יש הרבה שימושים לליגת מילואים.
שוויון בנטל.
שוויון בנטל.
עם הקורונה בכלל אפשר לעשות שם יופי של מילואים.
כן, צריך לחשוב אם מקבלים על זה פיצוי מהעבודה, או מאיזה מילואים זה. אבל בכל אופן, אני כנראה הייתי ממשיך עם השלישייה שפתחה במשחק האחרון. וכן הייתי רוצה לראות את רוי קורין משתלב במהלך העונה בטיפין טיפין מה שנקרא, הוא מקבל 20 דקות פה, 30 דקות שם, לאט לאט מתחשל, השמועות אומרות שהאופי כבר שם, אז נשאר רק הניסיון. ונראה לי שעם זה אנחנו נסיים. ונשאל אתכם, מה אתם רוצים לאחל לכבוד ראש השנה?
תכלה שנה וכלילותיה אומרים, אז הייתה לנו שנה גם בנושא הכדורגל, גם עם המגפה הזאת שתקפה את כולנו. אז בריאות קודם כל לכולם, ושתהיה לנו עונה מרגשת, כמו הרבה עונות בעבר שאנחנו זוכרים להרבה שנים אחר כך, ושנתראה ביציע כמה שיותר מהר כולנו בשמחות.
אמן ואמן.
אמן, כן. בריאות, אושר, שלום, כיף, לכבד אחד את השני. תפיצו אהבה בין אנשים, פחות כעסים.
לגמרי, לגמרי פה. מאוד, מאוד מתחבר, באמת שיהיה לכולנו בריאות, אהבת חינם, ונשתדל לריב כמה שפחות בין כולנו, ושיהיה כדורגל, ושנחזור
בשביל זה יש הכי נצרת, כדי שיהיה לנו עם מי לריב.
אבל קשה, אתה יודע, מתוך היציע, החוצה, זה לא פייר. ושיחזור הכדורגל, ושיהיה לנו מעניין, ושכולנו נצא מהמשבר הנוכחי בצורה טובה, מה שנקרא.
שנוכל לחזור להתחבק ביציע.
נקווה, נקווה. אז שנה טובה באמת לכולם, ולפני שנסיים, אני רוצה להגיד לכם שנשמח כמו תמיד לשמוע את דעתכם. אז אתם מוזמנים לכתוב, להגיד לנו בפוסטים, בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שתבחרו, וכמובן נשמח שתדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. ואני רוצה להגיד תודה לניר רוזנטל.
תודה רבה, תמיד כיף להגיע.
תודה לאיתן פלג.
תודה דניאל.
תודה גם לאושר אורן שעשה לנו לוגו חדש, אז אנחנו גם נעלה אותו באתר. ולחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפן סאונד 41 אשר באביחיל. אני דניאל יצחקי, ושתהיה שנה מעולה.